עוד אנחנו הולכים לקראת חג שבועות הבא לנו לטובה, נראה דבר נפלא בעניינו של היום הגדול, יום חתונתו זה מתן תורה, וכמובן איך הדברים יכינו אותנו כראוי לקחת את כל האור הגדול של היום הגדול הזה. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. המשנה אומרת במסכת ביקורים, כיצד מקדישים הביקורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, יש כל שביקר, אימון שביקר, קושרו בגמי ואומר הרי אלו ביקורים. לפני שניכנס לתוך המשניות של ביקורים, מאוד מעניין שהמשנה מביאה דוגמה של ביקורים, תאנה, ענבים ורימון. הרי ביקורים מביאים משיבת המינים, אז מדוע מביאים דווקא את הדוגמאות האלו? כי אלו היו הפירות שהמרגלים הביאו מהארץ כדי להוציא דיבה רעה לארץ, ואנחנו מביאים את אותם פירות כדי להראות את מעלת הארץ ואת שבחה של ארץ ישראל. המשנה מלמדת אותנו שכאשר אדם מביא את הביקורים, הוא יורד לתוך שדהו. מוזר מאוד, אדם לא יורד לתוך השדה, אדם נכנס לשדה. ירידה מצאנו בתפילה, כתוב ששליח ציבור יורד לפני התיבה, כי תפילה ממעמקים קראתיך השם, אז הוא יורד לפני התיבה. אבל מהו ההסבר שאדם יורד לתוך שדהו? והמעניין הוא בהמשך איך מעלים את הביקורים. שנה ב', כל העירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שבבית המקדש יש 24 משמרות כהונה, וגם אצל הלוויים יש 24 משמרות. כל משמרת צריכה להיות במקדש שבועיים בשנה, הכהנים והלוויים. גם בעם ישראל יש 24 מעמדות. זאת אומרת, כל פעם שיהודי מביא קורבן לבית המקדש, הוא חייב להיות ליד הקורבן. אי אפשר שיגיד לכהן, תקריב את הקורבן, אני אבוא אחר כך נאכל את הבשר קצת, או תעשה את העבודה בשבילי. הוא חייב להיות ליד הקורבן. אין בקורבנות של יחיד, אין בקורבנות של ציבור. אז איך ייתכן שכל יום מביאים קורבן תמיד ששחר, תמיד שבין הארבעים, מביאים קורבנות מוספים בחגים, ברגלים, בשבתות, שכל עם ישראל יהיה שם? זה בלתי אפשרי. אז מה עושים? מחלקים את ארץ ישראל ל-24 חלקים, בכל חלק יש ציבור, הציבור הזה נקרא מעמד. הם שולחים שבועיים בשנה אנשים שיהיו במקדש, והם יהיו הרפרזנטטיב, הם יהיו המייצגים של כל כלל ישראל. שאר הציבור באותו אזור שלא עולים למקדש, הם צמים, מרבים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותיהם של עם ישראל. אז כשהיו מביאים ביקורים, זה לא שיהודי קם בבוקר, נכנס לאוטו, הוא נוסע לירושלים, שם על הכתף כמו בתמונת הביקורים, עולה לבית המקדש. ביקורים לא מביאים אחד אחד, ביקורים מביאים בתהלוכה, יש פרייד, יש ציבור ביחד, מתכנסים, אותו מעמד, זאת אומרת אותו אזור שכולם יש להם נניח את השבועיים האלה במקדש, או את היום המיוחד הזה שהם עולים להביא את הביקורים, הם מתכנסים ביחד, כולם באותו אזור, ישנים שם באיזה פארקינג לד גדול, כולם בבוקר מתעוררים, וכולם בפרד אחד עם הביקורים לכיוון בית המקדש. ומי מוביל את כל הפרד הזה? נאמר במשנה ג', הקרובים מביאים תאנים וענבים, הרחוקים מביאים גורגרות וצמוקים, והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב. השור הוא מוביל את תהלוכת המצווה. איזה תהלוכה? של הבאת הביקורים. זה לא רק תהלוכה, זה לא צעדה, זה תהלוכה, זה צעדה של מצווה. ושאלתנו הראשונה היא, ראשית, למה כתוב יורד אדם לתוך שדהו? אדם לא יורד לשדה, אדם נכנס לשדה. ואיך ייתכן להבין שאצלנו עם ישראל תהלוכה של מצווה של הבאת ביקורים לבית המקדש, מי שמוביל את התהלוכה זה שור? מוזר ביותר. מהו ההסבר לכך? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אנחנו בתורה הרבה פעמים מוצאים את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וזכרת את הרב אשר יצאת ממצרים, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בהרבה תחנות ישנם מצוות, ישנם דברים שהתורה גם אומרת, אל תשכח, הוצאתי אותך ממצרים. יש פעם אחת בכל התורה אמירה אחרת, ואיפה היא? בקטע השני, שם נאמר כי ימוך אחיך ומתי ידו עמך והחזקת בו גר ותושב יהיה עמך. אדם מסכן, אין לו, איבד את רכושו, תן לו יד, תן לו הלוואה. אתה נותן לו הלוואה, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך, אל תיקח אינטרס, רבית. ולמה? פסוק למד ח', כי אני השם, מי השם? אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כדי לעשות קו, או יש כבר קו, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. אין בשום מקום בתורה שכתוב, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, והמילים הבאות, לתת לכם את ארץ כנען. שאלתנו השנייה היא, למה רק באיסור לקיחת ריבית על הלוואה, יש את התוספת, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען. למה התוספת הזאת לא נאמרת בשאר המצוות, בשאר העניינים שהתורה מזכירה יציאת מצרים, פעם אחת כאן בהקשר לאיסור לקיחת ריבית? ושאלה שלישית ואחרונה, אנחנו הרי לפני שבועות קוראים גם את הכללות שבתורת כהנים, ספר ויקרא, אומרת הגמרא במכות בקטע השלישי, אמר רב מסתפינה מהיקרא, יש פסוק אחד בכל הכללות שממנו אני הכי מפחד, ועבדתם בגויים. מתקיף לרפפה, שואל אותו רפפה, אולי זה עבדה המתבקשת, נלך אולי לאיבוד בגויים, זה חלק מהעונש, אבל הקדוש ברוך הוא יחפש, ימצא אותנו ויביא אותנו, דכתיב תהיתי כסה עובד בקש עבדך. בסופו של דבר נגאל, אז מה מפחיד פה כל כך? זה לא נעים, זה כואב, זה קשה, והקדוש ברוך הוא יאסף אותנו. אלא מה הוא אומר לו? מה שמפחיד אותו זה דווקא סוף הפסוק. מה הוא סוף הפסוק? ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ושאלתנו היא, מה כל כך מפחיד יותר משאר הכללות? העונש, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. מה זה ואכלה אתכם? לא יהרגו אותנו, עם ישראל חי וקיים. מה זה ואכלה? התגאו בצורה כזו. איך זה הדבר הכי מפחיד את רב מכל הכללות? מהו ההסבר לכך? אלה הם השאלות, ובהם ודרכם נראה עוד הכנה נפלאה לקראת יום חתונתו, זה מתן תורה, לקראת קבלת התורה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. ראינו במשניות במסכת ביקורים את ההכנה להבאת הביקורים, ומה בדיוק עושים. אז בין היתר נאמר שמה, דבר ראשון, יורד אדם לתוך שדהו. הוא יורד לשדה ומסמל את הפרי שאותו הוא יביא אחר כך ביקורים. למה המשנה נקטה לשון יורד אדם לתוך שדהו? נכנס אדם, הוא לא יורד. שדה ישרה, למה לרדת? ובהמשך, שכבר הפירות של שבעת המינים מוכנים ומכינים את הכל, וכל הציבור מוכן ללכת ביחד להביא את הביקורים, כי ביקורים לא מביאים אחד אחד, עושים את זה בתהלוכה, ציבור שלם. מי מוביל את התהלוכה? השור הולך לפניהם. מה זאת אומרת שבעם ישראל תהלוכה של מצווה מוביל אותה שור? ראוי שיובילו אותה חכמי ישראל, זקני ישראל, חשובי ישראל. מה זה שור מוביל תהלוכה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ראינו הרבה פעמים בתורה, התורה נותנת מצוות או דברים ואומרת לנו, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, וזכרת תזכור שיצאנו ממצרים, ואני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זהו, תזכור את יציאת מצרים. פעם אחת כתוב באיסור הלוואה בריבית, לא רק אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אלא גם לתת לכם את ארץ כנען. ושאלה שלישית ואחרונה, רב מכל הכללות שקוראים לפני שבועות, ממה שהוא הכי מפחד, זה הכללה ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אכלה אתכם ארץ אויביכם. מה כל כך מפחיד בכללה הזאת? יותר משאר הכללות שנראות הרבה יותר נוראות ומפחידות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאי. אמרנו הרבה פעמים, ורק במשפט אחד בקיצור, הגמרא במגילה בקטע רביעי, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרתי כלל מישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, שבמשנה תורה קודם ראש השנה, מיתמה, אמר רבי ביתם הרש לקיש, כדי שתכלה שנה בכללותיה. נגמרת שנה, משאירים את הדברים הלא טובים מאחור. אומרת הגמרא, בישלמה במשנה תורה, בסוף דברים, פרשת כי תבוא, מובן, איקה, כדי שתכלה שנה בכללותיה, כי עוד מעט ראש השנה, שנה חדשה. אלא שבתורת כהנים, בסוף ספר ויקרא, אתו עצרת שבועות ראש השנה, ואת הגמרא היא, עצרת נע מראש השנה, שנאמר, ובעצרת נידונים על פירות האילן. פירוש הדבר אמרנו, שהדין על פירות האילן, זה לא רק איזה פרי העצים שלנו ייתנו במהלך השנה, אלא גם מדובר על פירות שלנו, כי אנחנו, האדם הוא גם אילן, אנחנו גם מקראים עץ, שנאמר כי אדם עץ השדה, איזה פירות אנחנו נעשה באופן רוחני משבועות זה עד שבועות הבא. זה בעצרת ראש השנה. עצרת זה דין על הרוחניות שלנו, כמה נביא עקבות שמיים, כמה תורה נלמד, כמה מצוות נעשה, זה הפירות, ועל זה נידונים בראש השנה, דהיינו בשבועות. ולכן אנחנו לא רק נקראים את השדה, אלא בורא עולם ברא אותנו הרי בצלם אלוקים, וצלם בגימטריה עץ, אומר הגר"א. אנחנו ממש כמו עץ השדה שעושה פירות, ועל זה נידונים בשבועות, על הפירות הרוחניות, הרוחניים שנעשה במשך השנה. ולכן התורה רוצה לחזק אותנו ולהראות לנו שזה לא כל כך קשה, שבאמת לא כל כך קשה. למה זה לא קשה? אומרת לנו התורה בקטע החמישי בפרשת פנחס, שהתורה עוסקת בקורבנות הרגלים והחגים, נאמר, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם, בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, הקרבתם עולה לריח ניחוח להשם, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה קבצים בני שנה, וכך כל הקורבנות. והפסוק האחרון, כדי לעשות שם קו אימן, שעיר עזים אחד לכפר עליכם, שעיר עזים אחד לכפר עליכם. לא כתוב שעיר עזים אחד לחטאת. תמיד תמיד בכל התורה חוץ מפה כתוב רק שעיר עזים לכפר, אבל לא כתוב שעיר עזים לחטאת. אומרת על זה הירושלמי, אומר על זה הירושלמי בקטע השישי, אני משל שעה בשם רבידי, בכל הקורבנות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב חטא. למה לא כתוב שם חטאת? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. קיבלנו רק עול תורה, לא החלטנו שאנחנו, לא אנחנו לומדים תורה, החלטנו לקחת עלינו עוד משהו מתורה, לחבר את התורה עוד קצת אלינו, הקדוש ברוך הוא מוחק את כל העוונות. הנה נראה את קורבן העדה בקטע השביעי. בכל הקורבנות במוספי רגלים כתוב בשעיר חטא, שעיר חטאת אחד, שעיר עזים אחד חטאת לכפר, מלבד בעצרת שכתוב שעיר עזים אחד לכפר עליכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה שניתנה בעצרת להיות עמל ויגע בה כל צורכיכם, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעמכם, ואין החטא נזכר לפניי, כפי שהתורה מכפרת עליכם. רק שיש לנו רצון, רצון, רצון לתורה, זה כבר מביא ברכה. והדוגמה הכי בולטת, היינו צריכים להיות במצרים, אומר האריז"ל, 260 שנה. כשמשה רבינו נמצא במדבר, הוא רואה את הסנה בוער באש, אז כתוב, שר לראות את המראה הגדול הזה. הוא שר לראות את המראה הזה. שר, אומר האריז"ל, זה 260. היינו צריכים להיות 260 שנה. מה זה שר? זאת אומרת, זזים מהדרך. הוא זז מהדרך. היינו צריכים לזוז מהדרך הרגילה ולהיות בחיים של עבודת פרך 260 שנה. בורא עולם הוריד לנו 50 שנה. ולמה? כנגד 50 יום מיציאת מצרים עד קבלת התורה. 50 יום הולכים לקראת קבלת, יום לשנה. עוד לא קיבלנו כלום. החלטנו שאנחנו רוצים. עצם הרצון כבר מוריד שיעבוד. עצם הרצון כבר מסלק אבון מעם ישראל. ובאמת, איך אנחנו יכולים לחזק את הרצון שלנו, לרצות תורה, שעל ידי הרצון בלבד בורא עולם ימחול על כל אבונותינו? זה לא יאומן. איך, איזה רצון אנחנו צריכים לחזק, ודרך זה נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה? התשובה היא פילי פלי. אנחנו יודעים, נאמר בפסוק בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. למה התורה יותר טובה מזהב וכסף? דווקא זהב וכסף. אז תגידו, כי זהב וכסף זה דבר יקר. אבל התורה יותר יקרה מזהב וכסף. אז צריך שיהיה כתוב, יקרה לי התורה יותר מזהב וכסף. למה כתוב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? מה זה טוב? מהו ההסבר לכך? ולא רק טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, עוסקים כבר בכסף, נאמר בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף. למה שלמה המלך החכם מכל אדם אמר את זה רק על כסף? אני באמת אוהב שוקולד, אבל ממש אוהב, ובעיקר גלידות עם שוקולד עוד יותר. נו, למה לא אומרים אוהב שוקולד יסבע שוקולד? אוהב בשר, נו יסבע בשר. אוהב דגים או כל דבר אחר? פשוט מאוד, כשאדם אוהב אוכל כזה או אחר, מאוד מאוד אוהב, האהבה שלו לאוכל נגמרת כשהמעיים שלו מלאים, כבר לא יכול להכניס כלום לפה. אין מצב ש... מחר כן, אבל לא היום, כבר אי אפשר, מלא, מלא לגמרי, כבר לא יכול. זה נגמר. אבל אדם שאוהב כסף, מה הוא אוהב? הוא לא אוהב שיהיה לו והוא ייהנה ממה שיש לו. הוא אוהב רק שיהיה לו עוד ועוד ועוד. יש לו מנה, רוצה מה? 200. יש לו 200, רוצה 400. זאת אומרת, ההנאה שלו זה מהתאווה והרצון שיהיה לו. באים חזן ואומרים, תורה, טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וכסף. ההשתוקקות שלנו לתורה זה ליהנות ראשית שלנו עוד תורה, עוד ידיעה, עוד לימוד, עוד שיעור, עוד עשייה בתורה, אבל זה לא נעצר רק ברצון של הלימוד, אלא זה ממשיך גם לרצון של לעשות. אז לכן טוב לי מצד אחד תורת פיך מאלפי זהב וכסף. משים את זה לזהב וכסף, כי בזהב וכסף יש מציאות כזאת שאדם תאב שיהיה לו בלי שהוא נהנה ממה שיש לו. כי הוא שמח, יש לו עוד ועוד, הוא אוסף. אבל בתורה יש את המעלה, גם התאווה הגדולה שיהיה, אבל גם העשייה הגדולה שיוצאת מזה. וכאן באה התורה ואומרת לנו דבר נפלא. באים חזר ומלמדים אותנו. כשאדם תאב שיהיה לו עוד ועוד ועוד כסף, נאמר על זה במדרש תנחומה בקטע התשיעי, נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יביאנו. פסוק במשנה, אדם שנבהל ומשתוקק שיהיה לו הרבה הון, הרבה ממון, מה שקורה לו בסוף, לא ידע כי חסר יביאנו. והוא גם נקרא איש רע. למה הוא נקרא איש רע? הוא לא נהנה מהממון, טיפש. למה הוא נקרא רע? חז"ל אומרים שהפסוק הזה מדבר בהרבה דברים. למשל, הדבר הראשון, קין. קין רצה את כל העולם, אז מה הוא עשה? הרג את אח שלו. מה קרה? אז הוא איש רע, הרג אותו. בסוף אין לו כלום. מה שנוגע לנו בהמשך, בקטע עד שיש שם הקו, דבר אחר, ניבה להון איש רעים, זה המלווה מהותיו בריבית. שהוא נבהל להעשיר. ומהרה ניתנה בנכסה. מה זאת אומרת? אדם יש לו כסף מספיק, יש לו גם בסייבינג, ויש לו עוד שהוא גם יכול לתת הלוואה לאחרים. ברוך השם, בורא עולם בירך אותו. עכשיו הוא נותן הלוואה לאנשים, ומה הוא רוצה? ריבית. מה אתה רוצה ריבית? בשביל מה אתה צריך ריבית? יש לך, יש לך הרבה מאוד, אתה יכול לתת הלוואות כמה שאתה רוצה, ועוד יישאר לך. הוא רוצה, כי יש לו תאווה שיהיה לו עוד. לא כי הוא רוצה להשתמש עם זה, העיקר שיהיה עוד. העיקר שיהיה עוד, ועל ידי זה לפגוע בשני, לנצל את הקושי שיש לו, שהוא צריך ממון, ולקחת ריבית, הריבית הזאת תחלה את כל הממון שלו. בסופו של דבר הוא יפסיד את הכל גם מה שיש לו. יותר מזה, אומר לנו הנועם אלימלך, בקטע העשירי, שמעתי מגדול אחד שאמר, כתוב בגמרא בסנהדרין, יצר הרע של עבודה זרה, אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו, וזה תמה גדולה, איך אפשר להרוג מלאך? איך אפשר, יצר זה מלאך, אפשר להרוג אותו, שהוא גוף נקי, זך ורוחני, אלא רק שהעבירו מאומנותו הראשונה. זאת אומרת, ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיותר לא יהיה מלאך שימשוך אותנו לעבודה זרה. אם כן, מה אומנותו אתה? אם כבר לא מלאך לעבודה זרה, מה הוא עושה? שהרי כל מלאך נברא שתהיה לו שליחות. אז הרגו את הכוח שלו לעבודה זרה. אבל איזה שליחות חדשה הוא מקבל? אלא שנותנים לו אומנות הממון. אומנות הממון. לבלבל בני אדם ברדיפת ממון ועושר, שזה קרוב לעבודה זרה. ובעוונותינו הרבים, בעוונותינו הרבים רק צריך להיות ותרן בממון. מדהים, זה קרוב לעבודה זרה. וזה לא רק הנועם אלימלך אומר את זה, הראשונים אומרים. יש מצווה, תו כפתה, שלא ליהנות מתקרובת עבודה זרה. לא ליהנות מעבודה זרה. בקו המסומן דילקטיק המשורות, מה זה עבודה זרה? שלא ידביק אדם אל ממונו שחננו אקל בצדק ממון אחר, שהוא גזל, חמאס, או ריבית, או כל דבר מכוער, שכל זה בכלל תשמישי עבודה זרה. שיצר לב האדם רע, חומד אותו, מביאו אל הבית. והיצר הזה נקרא בשם מה? עבודה זרה. מה זאת אומרת? מה פירוש? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לא רק להשתחוות לעץ, לאלוהים אחרים. כשאדם מלווה בריבית, למשל, הדוגמה שלנו, זה עבודה. יש לו פנקסים, כמה הוא נתן לו, כמה הוא מחזיר לו, כמה הוא מוסיף, זה עבודה. אבל העבודה הזאת היא, זה סוג של עבודה שיש בה זרות. זה לא עבודה נקייה, זה לא עבודה ראויה, זה זר. אז זה חלק, זה נקרא פלייבר, טעימה. של עבודה זרה, של אלוהים אחרים. ויותר מזה, בית הלוי מוסיף ואומר לנו, מה קורה? אדם עובד, אוסף, 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 לרגע אחד בקטע ה-12. וכן רדיפת הממון, התשוקה לממון, הוא הרבה יותר מהתועלת שנמצא בממון. התועלת שלו זה שיהיה לו עוד, לא הענה. רק כי בעת רודפו אחריו נדמה לו בדמיונו. אשר יהיה לו את זה, או יהיה לו טובה מרובה. כשהוא משיג את הממון, לא, זה לא מספיק. יש לו מנה רוצה 200. אז מה קורה? בקו המסומן, כי האדם, בעת רודפו אחר הרווחת ממון, לא יצערנו השלג והקור, הוא ילך בחורף ובשלג ובקור. אגם כי זה מזיק לבריאותו. רק שידמה שירוויח עוד קצת. ואז מה יקרה? כל הכסף שמרוויח, מה הוא יעשה עם זה? ייתן את זה לרופאים. והרופאים יבריאו אותו, הוא יאסף עוד פעם כסף, שפעם יהיה חולה, שפעם רופאים. אז מה קורה בסוף? הוא לא נהנה מזה. אז הנה לנו, מכל הדוגמאות האלה, אנחנו רואים עד כמה שהתאווה הזאת, שרק שיהיה לו, ולא ליהנות ממה שיש לו, ממה שיש לו גורמת לו בסופו של דבר מה? לאבד את הכל. אם כך, פילי פלאים, באה התורה ואומרת, יהודי אין לו ממון, הוא רוצה הלוואה, אל תיתן לו הלוואה עם ריבית. למה? כי תזכור, אומרת לנו התורה, עלינו לזכור, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מה? לתת לכם את ארץ כנען. שאלנו למה זה מופיע רק בריבית? פשוט מאוד, מה זה כנען? מה פירוש של המילה כנען? ארץ, ארץ כנען. איזה עוד פירוש יש למילה כנען? שם של בן אדם. איזה עוד פירוש יש למילה כנען? סוחר. איפה נאמר? בקטע ה-13, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, ויהי עד איש אדולמי, ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ומשה שמע בת של איש כנעני ושמו שועה, מתחתן איתה. אומר על זה התרגום בקטע 14, וחמה תמן יהודה, יהודה מצא ברת אישה כבר בת של תגר. מה זה תגר? כדי לעשות עיגול, תגר זה סוחר. אז כנען, פירוש הדבר סוחר. למה הארץ נקראת ארץ כנען? לא רק על שם אדון כנען, אלא כל המהות שלהם זה לאסוף, שיהיה עוד, שיהיה הרבה, עוד יותר. יש לך הכל, לא? התאווה לא רק לא ליהנות ממה שיש. התאווה יותר גדולה זה ליהנות שרוצים עוד. אז באה התורה אומרת לנו, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ומה אמרתי לכם? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. זאת אומרת, לא ללמוד מהם, לא לעשות. מה לא לעשות? התורה אומרת, אתה רוצה שיהיה לך, ניתן לך עוד, אבל תשתמש עם זה, תהנה ממה שיש לך, תעשה עם זה שימוש נכון, לא רק לאסוף לשם לאסוף. ואז אנחנו לא כארץ כנען. ולכן התורה אומרת זה דווקא בהקשר לריבית. כי מה זה ריבית? למה אתה לוקח ריבית? לקיחת ריבית, כי אדם רוצה רק שיש לו תאווה שיהיה לו עוד, לא ההשתמשות. זה התורה אומרת, לא בשביל הוצאת אותך ממצרים, שלא תעשה את זה. מזה פחד רב. מה ועבדתם בגויים? איך אנחנו יכולים ללכת ללימוד בגויים? להיות בגויים זה להיכנס לאנביירמנט, לאווירה. איזה אווירה? עוד, שיעוד, ועוד, 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 ובלי ליהנות ממה שיש. אז בסופו של דבר, האדם מתפורר, האדם נגמר, אין לו שום דבר, לא נשאר מזה שום דבר. לכן, באה התורה ואומרת לנו, הנה מצוות ביקורים. מה זה ביקורים? אנחנו אוספים את הביקורים, מתכוננים לפרייד של מצווה, של לבד ביקורים. מי מוביל את הצעדה? מי? השור. שור! רגע, השור הזה, כשהוא היה קטן, לא קראו לו שור, איך קראו לו? עגל. ואצלנו עגל זה מה? עגל הזהב. היה לנו כוח הרבה זהב ביציאת מצרים, כוח הרבה זהב בקריאת ים סוף, זרקו, עשו עגל, עגל זהב, כי לא השתמשנו במה שיש בצורה הנכונה. בא העגל הזה, ועכשיו הוא גדל. כשהוא גדל, הוא לא רק גדל במשקל, גדל אצלו משהו שקודם לא היה. מה יש בשור ואין בעגל? קרניים. את הקרניים האלה אנחנו מצפים בזהב, זה דבר חדש, נקי טהור. והוא מוביל את השיירה. הקדוש ברוך הוא, יש זהב, יש כסף, אבל יודעים לכוון את זה אליך, יודעים ליהנות ממה שיש, להשתמש עם זה בצורה הנכונה, לעשות עם זה דברים טובים. הנה אנחנו גם מראים לך, אנחנו הולכים אליך, הכיוון הוא אליך. ויותר מזה, את אותו עגל שגדל ונהיה שור ויש לו קרניים שלא היו קודם, לא רק מצפים מזהב, אומרת המשנה, היו שמים לו גם זר מסביב של עלי זית, כך אומרת המשנה, התרה של זית בראשו. למה זית? איפה אנחנו פוגשים את הזית בפעם הראשונה בתורה? אצל נוח בתיבה. היונה מביאה לו עלי זית. מה נאמר על זה בקטע ה-17 בשורות האחרונות? אמרה, יהיו מזנותיי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. זה בא מהקדוש ברוך הוא ולא בידי מי? בשר ודם. ולכן כמה נפלא, כמה נפלא שהקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מבינים עכשיו בצורה נפלאה שמביאים את הביקורים, מה אומרת התורה, מה אומרת המשנה, יורד אדם לתוך שדהו. שאלו, מה זה יורד אדם לתוך שדהו? הוא נכנס לשדה? אם היה כתוב נכנס אדם לשדה, מה הוא היה אומר? הוא נכנס, כותב את הביקורים, מביא אותם. יורד אדם לתוך שדהו, בזמן הגמרא, בזמן התורה, העסק הכי מפורסם שהיה אז, היה מהשדות, זרעו וקצרו והיה פירות. יש לנו אפילו חג שנקרא על שם זה, חג האסיף. מה זה חג האסיף? שאדם אוסף את פירותיו. באים חז"ל ואומרים, תזכור, אתה לעולם לא נכנס לשדה, אל תשתמש במילה נכנס, אלא באיזה מילה? יורד לתוך שדה. מדוע? כי כשאדם בא לשדה, בא לבית, הוא רואה כמה עקרים, דונמים של פירות פה וירקות שם ופעיצים שם, או-הו, מה עשיתי? מה הצלחתי? עשיתי, זה שלי. אל תחשוב כך, תחשוב כך, בסופו של דבר זה הביא את האדם לידי מה? ירידה, הוא יאבד את הכל. לא לשכוח דבר אחד, מי נתן לנו? הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנגיד לו תודה. אפשר להגיד לו, מודים אנחנו בתפילה. מודים בתפילה. למה? כי נתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, איך אנחנו אומרים, אילו פינו מלא שירה קיים, לשנינו רינה כהמון גלב, שבתותינו שבע כמחווה רקיע, אין אנחנו מספיקים, מה? להודות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שלא נשכח מי נותן לנו את הכל. איך נאמר בקטע ה-18, ולקח הכהן נתן מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית, ואמרת לפני השם אלוקיך. הרמי עובד, מה זה בענית ואמרת? אומר רשי בקטע ה-19, וענית ואמרת שאינך פוי טובה. אני לא שוכח מי נתן. מי נתן לי את הכל? כשאדם לא שוכח מי נתן, אז הוא גם מבין שהוא מחזיר בחזרה למי? לקדוש ברוך הוא. מחזיר לקדוש ברוך הוא. יש את ההרגשה הזאת, זה מצוות ביקורים. שאדם הוא לא כפוי טובה. אם ככה, תראו כמה נפלא. כמה נפלא. אומרים לנו חזל, מה זה ביקורים? אמר רבי אבאו, בקטע 21, בשם רבי יוסי בר חנינה. בואו ראה כמה מתחתים וכמה יש להם פתחון פה לעושה מצוות. אדם יש לו עסק אצל המלכות. תראו איזה מעלה יש שאדם עושה מצווה. אדם צריך איזה משהו בממשלה, מאיזה שר, מאיזה משרד, ממשלתי. פעמים הוא נותן כמה ממון עד שמגיעים אותו אצל המלך. צריך איזה קונקשן עם השר, עם המלך, נותן בדרך ככה למזכיר, לכל מי שעוזר שם, כדי שיסדרו לו פגישה. כיוון שהגיע אצל המלך, ספק עושה שאלתו, ספק לא עושה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא יורד אדם לתוך שדהו, רואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל, והולך לירושלים. הוא בא ועומד באמצע השרה, מבקש רחמים על עצמו, על ישראל, על ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך, ולא עוד אלא שהיה אומר, איני זז מכאן עד שתעשה צורכי היום הזה. קדוש ברוך הוא, יש לי בקשה, מבקש בכל לשון של בקשה, מלא מלא את בקשתי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ממלא, יצא בת קול ואומרת לו, תזכה לשנה הבאה כיום הזה, ממלא את הבקשה. הקדוש ברוך הוא ממלא בקשתו של אדם. למה? בגלל איזה מצווה? ביקורים. מה מיוחד בביקורים? אומר לנו השם ישמואל בקטע 22, והנה הביקורים יש בהם שישה דברים, הבאה, חמישה דברים, הבאה, תנופה והנחה, קריאה, קריאה מקרה בישתה חוויה, וזה כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. כשאדם מביא ביקורים, זה בדבר פיזי, מניף אותם ומרים את זה למעלה, מניח אותם, כל זה נקרא מעשה. קורא מקרא ביקורים זה דיבור, השתחוויה זה מחשבה, שכל הברואים הולכים כפופי קומה, וכשאדם שיש לו שכל הולך בקומה זקופה, והנה הוא משתחווה, והנה באה בהשתחוויה שהיא כפיפת קומה, בזה מורה שהוא מבטל את השכל שלו לשם יתברך. על כן ביקורים מצווה חביבה מאוד, שהיא מצווה שנעשית בכל חלקי האדם, בנפש, ברוח, בנשמה. ולכן שמשה רבינו דילג תישורה עליו השלום, ראה שביקורים עתידים להיבטל, ביקש משהו לתקן במקום זה. תראו את זה יותר בקטע 23, שורה שלישית. צפה משה ברוח הקודש שביקורים עתידים, שבית המקדש יחרב וביקורים עתידים להיפסק, עמד ותיקן לישראל שיהיו מתפללים שלושה פעמים בכל יום, לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל קורבנות, שכן כתיב תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסת כפיים מנחת ערב. למה חביב תפילה לקדוש ברוך הוא יותר מקורבנות וכל הדברים? כי מה זה תפילה? מה אנחנו עושים שלוש פעמים ביום בתפילה, ובכל תפילה שלוש פעמים? משתחווים לקדוש ברוך הוא, זוכרים מי נתן לנו. אנחנו לא כפויי טובה. ביקורים זה לא רק של אתמול, ביקורים גם יש היום. שלוש פעמים ביום עמד משה ותיקל לנו תפילה שלוש פעמים, שזה בעצם הביקורים, לזכור מי נותן הכל, ממי בא הכל. כשאדם לוקח את הדברים בצורה הזאת, הוא לעולם לא יורד לתוך שדהו. כשאדם לוקח את הדברים בצורה הזאת, הוא לעולם לא נהיה כאיש כנעני. וכשיש את ההבנה הזאת, אז באמת הרצון בלבד ליותר תורה כבר מוכל אבונותינו, כאילו לא חתנו לפניו. כי זה לא סתם אני רוצה. זה רוצה שבא מתוח, מכוח זה שאני לא שוכח מי נותן את הכל. רוצה, כי זה בא מתוח ההרגשה שבעצם אני מבין, אני מרגיש, אתה הקדוש ברוך הוא. אתה נותן לנו את הכל. איך אנחנו מתחברים אליך דרך התורה? לכן אמר בקטע 24, ושמחת בכל הטוב, גם ירמוז, מה זה בכל הטוב? תורה. ואין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות והעריבות טוב התורה, היו מבינים איזה מתיקות יש בתורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. בורא עולם אומר, תהנה ממה שיש, תשתמש עם זה, ואז שיש את הרצון הזה, זה גם טוב לי התורה תיחה מאלפי זהב וחסד. אז אם כך, תראו כמה נפלא, נאמר בקטע 25, אלימלך מגדולי הדור היה, פרנסי הדור היה, כיוון שבאו שני רעבון, אמר, עכשיו יהיו כל ישראל מסובין קופתן על פתחי, כולם יחכו בתור לקבל צדקה. מה עשה? עמד וברח מפניהם. ברח! ברח! מה קרה לו בזה שהוא ברח? הוא מת, הילדים שלו מתו, כלום לא נשאר לו. הוא לא ידע ליהנות עם מה שיש לו. קיבלת, תהנה, שאחרים גם ייהנו. כשאדם חי בצורה כזאת, זה הברכה הגדולה. זה התורה באה ללמד אותנו. ללכת לקראת קבלת התורה, זה ללכת באמת עם ההרגשה שבאמת אנחנו לא שוכחים מי נותן לנו את הכל, ממי בא הכל, ומשתמשים עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן בצורה הנכונה. כשעושים את זה בצורה הזאת ובדרך הזאת, אז באמת זוכים באמת לכל השפע וכל הברכה שיש בתורה. כי לפני הכללות, מה כתוב? אם בחוקותיי תלכו. מה זה בחוקותיי תלכו? כותב רש"י, שתהיו מה? עמלים בתורה. איפה רש"י ראה את זה? לא תמצאו בשום דיקשנרי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה זה חוקותיי? את החוקים, את הלא. בלשון הקודש, המילה חוקותיי, יש לה עוד הסבר. לחקוק, to engrave, חוקקים בסלע. זה צריך עמל. אם התורה היא חלק מאיתנו, אנחנו חלק מהתורה, מה זה משנה מה אתה עושה? אתה שופט, עורך דין, רב, רופא, מה זה משנה? הכל זה מביא כבוד שמיים. האדם נהנה ממה שיש לו. זה הברכה הגדולה. זה התורה רוצה מאיתנו. שנבין, אנחנו והתורה, זה אחד, זה יום חתונתו, זה מתן תורה. זה התורה שאומר עליה הנביא מלאכי, סוף דברי הנביא, נבואה בישראל, כי חברתך ואשת בריתך. זה התורה. שחיים אותה כך, בצורה הזאת, אז בכל התעסקות שאדם מתעסק, הוא רואה שפע של ברכה. וכך, בעזרת השם, עם ההיבט הזה, בסייעתא דשמיא, בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, בבריאות ובברכה, בסייעתא דשמיא הגדולה.